ערב טוב ומבורך. הדף עם הציורים הוא לא קבוע. הוא לא שומע עכשיו, יש ציורים תמיד. הוא גם לא השיעור. רק פשוט החלטנו לא לוותר ולידע את כולם במה שאולי עוד לא מכירים. שמחר יש את העלייה הזאת של מבראשית. עם ילדי והורי, שומעים? לא שומעים? עכשיו בסדר? כן, לא? נו, אז מה עושים שישמעו? הבינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כבוד אבא, חיכינו. טוב, בסדר? או. אז רק ידעתי שהדף מאחור הוא העלייה, זאת אומרת ילדים והורים הלומדים מבראשית, מכל המערכות, מהגנים ומבתי הספר היסודיים, הממלכתיים והממלכתיים דתיים. זה ממש מחולק, לא יודע אם חצי חצי, בערך. הצפי הוא מחר בערך ל-50 או 60 אלף ילדים והורים מקריית שמונה ומטולה ועד אילת, שמגיעים במאות אוטובוסים ועוד ילדים שמשתתפים כל השנה בלימוד של הורים וילדים. באמת יש זכות גדולה לפני קבלת התורה של כולנו ביחד. אז זהו, אז מה שמופיע פה ברכבות זה כל מי שרוצים להתחיל עם המתנפחים והגלגלים והכל. זהו, שלא מופיע הוא שהנשיא הודיענו שהוא יכבדנו בנוכחותו גם כן. אז זה הדף הזה, שהוא מוקדש עילוי לנשמתו של אברהם אבי דימוי, השם יקום דמו הקדוש והטהור. נצל שהדברים לא מופיעים בכתוב. אנחנו בפרשיות במדבר. בשבוע שעבר עסקנו בהקדמה לספר במדבר. דיברנו על מה שאנחנו קראנו ספר הדרך. העיסוק בלכתך בדרך. הנושא הראשון של פרשיות ספר במדבר הוא המפקד. על שם זה נקרא החומש הזה חומש הפקודים או חומש הפקודים, לפני שהוא פותח במפקד, במפקד שנעשה בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם, וחלקו האחרון של הספר במפקד הגדול והאחרון, במפקד הגדול והאחרון שנעשה בשנה ה-40. גם במפקד הראשון, גם במפקד האחרון, ובעיקר במפקד הראשון, והאמת היא שמכאן ואילך נעסוק בזה כל הספר כולו, יש הדגשה. צריך לפקוד את כל בני ישראל את צבאותם, אבל את הלוויים לא פוקדים. הלוויים הם מחוץ למפקד, הם אינם מתפקדים, הלוויים זה סיפור אחר. הנה הפסוק במקור הראשון, וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואחרי יותר מ-40 פסוקים שעוסקים באיך לפקוד כל אחד ואחד מבני ישראל. ובביצוע, בסוף פרק ב', מקור 2, אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם, 600,000 ו-3,550, והלוויים לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה. אם אני צריך לסכם בדקה את המסר המרכזי של המפקד, זה מסר כפול. פוקדים את כל בני ישראל, אסור לפקוד את הלוויים. וזה מאוד חשוב להדגיש את שני הדברים ביחד. וכל ספר במדבר יעסוק במתח שיש בין שבט לוי לעם, העם ושבט לוי. היחס, הבכורות שמחליפים את הלוויים, המתח עם הלוויים בינם לבין עצמם, פרשת קורח, משה. אני רוצה לעסוק היום בשאלה מאוד בסיסית. מתי בעצם נבחר שבט לוי להיות מה שהוא? זו שאלה מעניינת מאוד. והשאלה הזו אנחנו לא נעסוק בה הרבה, אנחנו ניכנס אליה מיד, אבל השאלה רוצה להוביל לשאלה נוספת. למה בדיוק נבחר שבט לוי? כי אם דמיוני אינו מתעני, שבט לוי בעצם אמור לעסוק בשני דברים שעל פניהם נראים סותרים מאוד זה מזה. הוא נועד להיבדל, להבדיל, להיות שונה. הוא לא יחלוק עם אחיו בנחלה, והוא לא יצא לצבא, והוא לא יעסוק בביזה, והוא לא יהיה שבט בין השבטים. ומאידך, אגב אפילו בשמו, הוא לוי, הוא נלווה לכולם. הוא אמור להיות זה שנמצא ביחד עם כל השבטים, הוא אמור להיות זה שפרוס ב-42 ערי מקלט עם כל הרוצחים בשגגה בערים שלהם, בשש הערים, בכל ערי הלוויים. הוא אמור למלא את התפקיד של יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הוא שבט שמצד אחד נבדל, אנחנו רואים אותו בבית המקדש, בקורבנות, אנחנו יודעים שאסור להתקרב, כל פרשת נסות תעסוק עכשיו בזהירות, איך תסתיים פרשת במדבר ולא יראו כבלה את הקודש ומתו, שבט הקהתי, שבט המררי, הנושאים בארון, הנושאים במשכן. תזכרו את הציור של ארבע רוחות, של ארבע מחנות על 12 השבטים, ש12 מפני שאפרים ומנשה מחולקים לשניים, ובמרכז המשכן ומסביבו מחולקים שלושת המטות של לוי, גרשון, קהת ומררי, שומרים את משמרת משכן העדות. כלומר, בעצם הלוויים הם המרכז, הכל מסתובב סביבם, הם נמצאים בעצם יותר מכולם עם כולם, כי הם נמצאים עם כל אחד מהמחנות, כי הם בעצם כן נמצאים בסיבוב, אבל הם מנותקים, הם מובדלים, הם שני דברים ביחד. ואני רוצה טיפה להיכנס לעולם המיוחד הזה של שבט לוי. הוא בסיסי מאוד לספר במדבר. אני חושב שהוא גם מאוד מאוד קשור לחג השבועות הקרב ובא עלינו לטובה בשבוע הזה. אני חושב שהוא גם קשור ליום ירושלים שממנו אנחנו יוצאים, וצריך ללמוד טוב את סוגיית שבט לוי. אגב, מאוד מעניין, בספר בראשית, בהולדת השבטים, נקרא לוי כמו כל אחד משאר השבטים. הוא נולד, יש גם נימוק לשם, והנימוק דווקא של לוי נראה מאוד מאוד אישי, מאוד אינטימי. נכון? הרי לאה חשה שהיא שנואה, ולכן היא קוראת לילד הראשון ראובן, אולי נחזור לזה שנייה אחת, מקור חמש, פסוקים ידועים, מקור חמש. ותער לאה, ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוניי, ראובן, ראה השם בעוניי, כי עתה יאהבני אישי. יפה. ותער עוד ותלד בן ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון. ראייה, שמיעה. זה חושים ברורים. ותער עוד ותלד בן ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי. זה אגב מעניין. זה כבר השלב הבא, אחרי ראייה ושמיעה. נראה לי שזה ממש שלושה ממדים. הראייה היא, אני פה, המסך שם, ואני רואה. השמיעה היא כבר יותר פנימה. אני שומע, אני מפנים, משמע שזה משהו שמופנם לי. זה קול שנכנס פנימה, ואני עושה איזשהו תהליך, אני שומע את הקול הזה. ילווה אישי אליי, זה כבר נהיה אחד ליד השני. זה כבר ממש קרבה. אבל שימו לב עכשיו הלאה, ואתה עוד ותלת בן ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. אני אחזור עוד שנייה לפסוק. ואתה עוד ותלת בן ותאמר, הפעם עודה את השם, על כן קראה שמו יהודה. ואתה עמוד מלדת. מה ההבדל בין לוי לבין כל השאר? שאצל כולם מי קרא לילד בשם? היא. אצל ראובן כתוב ותקרא שמו ראובן. אצל שמעון כתוב ותקרא שמו שמעון. אצל יהודה כתוב על כן קראה שמו יהודה. הזמן קצר. אבל תעברו על כל הבנים ודינה, ואצל כולם כתוב ותקרא. גם אצל לאה, גם אצל בני זלפה ובלהה, גם אצל רחל, בנימין יש שם של יעקב ושם של רחל, בן עוני ובנימין. אבל שניהם קוראים, היא קוראת והוא קורא. עכשיו נחזור רגע לפסוק למד ג' סליחה, למד ד' ותער עוד ותלד בן, ותראו עכשיו כמה זה בולט. זה לא דרשה של רשי כדרשה, זה רשי. ותער עוד ותלד בן, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. מי? או אישי, כלומר יעקב, מה שלא כתוב בפסוק, או הקודש ברוך הוא, או אולי העולם, על כן קרא שמו לוי, לא היא, זה ברור. זה גם ברור כל כך, כי זה חריג אחד ב-12 לידות. זה לגמרי ברור שזה שונה. לוי נקרא לוי לא על ידי לאה. איך שלא תפרשו, איך שלא תהפכו את זה, מישהו קורא לו לוי. רש"י מביא מיד את מדרש ההגדה שירד גבריאל, המלאך, ונתן לו 24 מתנות כהונה, וליווה הוא במתנות כהונה, וקרא שמו לוי, הוא. תנסו ללכת על הפשט כמה שתלכו, אבל ודאי שלוי במהותו, מקבל את השם לא באופן רגיל ממי מהוריו. אלא ממשהו. מהקודש ברוך הוא, מהעולם. כלומר, הוא בלידתו מאופיין כמשהו שעניינו לוי. הוא אחר. הוא לא הראייה, הוא לא השמיעה, הוא לא ההודיה, הוא הלוויה. ואגב, התיאור בפשט הוא שהאיש והאישה יחזרו להתלוות זה לזו וזו לזה. כי גם בראובן וגם בשמעון זה עוד לא קורה. בלוי היא אומרת, הנה, אתה, הפעם, ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. איך מסביר הפשט הפשוט? עד עכשיו היו לי שני ילדים, ביד אחת זה, ביד אחת זה, עכשיו אני מוכרחה כבר שהוא יהיה. אין ברירה. ילווה אישי אליי. אני רוצה ברשותכם ללמוד רמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א' בהלכות עבודה זרה ברמב״ם, הוא עוסק בדברים אחרים לגמרי, אבל באמצע, לא באמצע, לקראת הסוף, הוא פתאום מגיע ללוי. יש איזו משמעות מאוד גדולה, אני רוצה ללמוד אותו ביחד. הוא מאוד חשוב. הרמב״ם פותח את הלכות עבודת כוכבים, עבודה זרה, בספר המדע, בפרק מרתק. הלכות עבודה זרה הן הלכות כמו כל ספר הלכות אחר. הן ספר הלכות מפורט מאוד ברמב״ם, שיש בו 51 מצוות עשה ולא תעשה, של איסורי הליכה אחרי עבודה זרה ופרטיהם. הרמב״ם מפרט את זה בפירוט גדול מאוד. ולהלכות עבודת כוכבים נותן הרמב״ם פרק של הקדמה היסטורית. איך מתגלגלת לעולם העבודה הזרה? אנחנו לא נעסוק בכל הפרק, נזכיר רק פסוקים או משפטים ראשונים ממנו, מקור 3, בני אנוש. אנוש הוא בנו של שט. שט הוא בנו של אדם וחווה תחת הבל. בימי אנוש כתוב, אז הוא חל לקרוא בשם השם. אומר הרמב״ם, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה. ונבערה עצת חכמי אותו הדור. אתם שומעים פה יחס חריף, אבל יחס מאוד סלחני ביחד עם זה. הוא לא כועס, הוא קורא למה שהיה טעות. ועצת חכמי אותו הדור נבערה. הרמב״ם טוען שאנוש עצמו בכלל לא כיוון לעבודה זרה. שתלמידיו פיתחו את זה אחר כך לכל מיני מקומות שהוא לא רצה. כך או כך, זה לא מעניין אותנו עכשיו, העולם מתגלגל ולאט לאט מאבד את הבנתו, את בוראו. והדברים מתגלגלים הלאה, הוא אומר שלאט לאט קמו כל מיני שרלטנים שניצלו את אי הידיעה של העולם, תיאור מעניין מאוד ברמב״ם. אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו. זה אחרי דילוג די ארוך באמצע שם. איך הדברים התגלגלו? אלה יחידים בעולם. ככה היה העולם. כגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם. אגב, ביטוי מאוד מיוחד, ביטוי רמב"מי. זה מהרמב"ם. עמודו של עולם, כך הוא קורא לאברהם אבינו. העמוד של העולם. והוא אברהם אבינו. הרמב״ם הזה, אגב, בפרק הזה עוסק בשתי הדמויות הנערצות שלו. אברהם ומשה. פה הוא מתאר את עמודו של עולם כמי שבא להכיר לעולם את מי שאמר והיה העולם. כמי שבא להוציא את העולם מהעבודה הזרה שלו. בסוף נגיע למשה. כיוון שנגמל איתן זה עמודו של עולם אברהם, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה. איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואביו ואמו וכל העם עובדי עבודה זרה, והוא עובד עמהם. וליבו משוטט ומבין. עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. הרמב"ם מעריך שם הרבה מאוד 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 מה קורה לו אז ומה עושה לו נמרוד, וכל סיפור אור כסדים והמאבק בין נמרוד שרוצה לטעון שהוא מלך העולם לבין אברהם אבינו. ואז מתגלגל הרמב"ם לזה שאחרי הניצחון של אברהם מול נמרוד, הרמב״ם לא מזכיר את כבשן האש. הרמב״ם מדבר על הניצחון בראיות ובוויכוחים. וכשהתחיל, כשהגיע הניצחון, התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם. ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. אנחנו חרגנו בכלל מענייננו, נכון? התחלנו לעסוק בלוי. ואנחנו רוצים לברר מי הוא ומה הוא. עוד מעט, עוד מעט. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. זה אגב פירוש מאוד מעניין של הרמב״ם לפסוקים. ויקרא שם בשם השם אל עולם, מופיע ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, ושם הוא קורא בשם השם אל עולם. לפי הרמב״ם הכוונה ויקרא שם לא רק בארץ פלישתים, כל הדרך הוא הולך מחרן, והוא כל הזמן קורא וקורא וקורא ומודיע, בזה הוא עוסק. הלאה. כיוון שהיו העם, לא העם, לא עם ישראל, אין עוד עם. וכיוון שהיו האוילם, העם, מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. אגב, תיאור מדהים. המדובר הוא באדם שמודיע על זה לרבבות, רבבות, רבבות אנשים, אבל הקשר שלו הוא שהיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. מודיע כפי דעתו. אני רק רוצה להזכיר בשנייה בסוגריים. יכול להיות שזוכרים, ערב פסח עסקנו ברמב״ם, או, נכון מאוד, ערב פסח עסקנו ברמב״ם לגבי ליל הסדר, ואמרנו שלפי הרמב״ם יש מצוות עשה שמתחלקת לשני חלקים. לספר ביציאת מצרים, ואז מצוות עשה, מצווה ב', לא מצוות עשה, הלכה ב' בפרק ז' ברמב״ם, בהלכות חמץ ומצה היא, ומצווה להודיע לבנים, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. אצל הרמב״ם להודיע זה לא to give an announcement. להודיע זה לא לתת מסג' כללי. להודיע זה כמו והאדם ידע את. להודיע לפי דעתו של בן, לבן הזה לא כמו לבן הזה, ואם אתה לא תדע את ארבעת הבנים, לא תוכל לקיים את המצווה להודיע לבנים. אברהם אבינו ממלא שני תפקידים. הוא מספר את זה שיש השם בעולם, והוא צריך להודיע לכל אחד ואחד. בכלל, מה שקורה לאברהם אבינו מאוד מקביל למה שקורה לנו ביציאת מצרים. מה נאמר בתחילת עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נכון? מבית עבדים. למה הייתי במצרים ולמה עשיתי את כל המכות? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים וכולי. נכון? יופי, מצוין. מה הפסוק הדומה לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בתורה? ממש אותם מילים. עם שינוי אחד. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא לאברהם. הוצאיתיך מאור כסדים. זה מה שמוביל את חז"ל לומר בוודאות שאור כסדים זה לא סתם שם מקום. כי יצאת מאור כסדים, הוצאיתיך מי פירושו היית מושקע שם. זה מה שהביא את הרמב״ם למילים, היה מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. הוצאיתיך זה כמו בהוצאיתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאיתיך, אלמלא הייתי מוציא אותך. עכשיו מה זה הוצאיתיך? אתה השתדלת, אבל אתה הגעת למדרגה שהבנת שאני המוציא אותך, כלומר הבנת שאני קיים. שם ניסו להטיש את זה, להסתיר את זה, והוצאיתיך מאור כסדים. והתפקיד של היוצא מאור כסדים הוא מה? שני דברים, לספר לרבבות ולהודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, לפלאי פלאות, בדיוק כמו ביציאת מצרים. עכשיו יש שני תפקידים, לספר ביציאת מצרים ולהודיע לכל בן לפי דעתו ולפי דעתו של בן אביו ונמדו, ומחלקים כליות ואגוזים ושואלים מה נשתנה וקופצים עם הצעצועים כדי שהילד ישאל לפי דעתו. זה התפקיד של שתי היציאות. עכשיו נמשיך. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. כל מה שאנחנו מדברים על אברהם אבינו עכשיו, על יציאת מצרים, עוד מעט תראו איך זה מתקשר ללוי. כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם. דרך אגב, הרמב״ם הזה מאוד חשוב לדעתי גם חינוכית. משום מה, אני זוכר בגן הילדים את הציור של אברהם ושרה באים עם לוט וגמל עם הרבה רכוש. יש שם איזה גמל, שניים והרבה רכוש, ושני זקנים הולכים. לא תמיד הבנתי איך שני זקנים ולוט מתמודדים עם ארץ כנען אדירה. אבל זה הסתדר לי, כי בציור הם גם באו לאיזה מדבר כזה. הכל שטויות. ארץ כנען הייתה ארץ כנען, והיא הייתה ארץ נושבת מאוד. גם אברהם אבינו הגיע לבתים מלאים. והוא מסתובב פה בין אנשי כנען. והוא מגיע עם אלפים ורבבות. הוא הגיע עם אוגדות אוגדות. זה קצת פחות מסתדר עם הציור. הוא מגיע הנה עם רבבות רבבות מאמינים שהוא לקח בדרך מחרן משך עשרות שנים. הרי הוא מגיע לארץ והוא בן 75 כשהוא בא. כבר עשרות שנים הוא עוסק בהפצת האמונה הזאת. וכשאנחנו נפגוש בפסוקים את בית אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. מי זה ביתו? זה לא בניו. בניו זה יצחק, ישמעאל. אז מי זה ביתו? רק אליעזר. אז כשאומרים שאליעזר היה ראש הישיבה, דולה ומשקה מתורתו, למי? לבן אדם? היו רבבות, רבבות, רבבות מאמינים ולומדים. אברהם הוא מלמד, ואת הנפש אשר עשו בחרן, זה צבא שלם שבא עם אברהם אבינו. עולם ומלואו. ואחרי שהרמב״ם עושה לנו קצת סדר בציור הילדותי שלנו, הוא ממשיך. התקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם. אז מה התפקיד של המחנך עכשיו? תפקיד א' היה, קודם כל התפקיד הראשון היה להילחם בפסילים. להגיע לאמת. הגעתי אל האמת, עכשיו בא תפקיד לספר באופן כללי. עכשיו בא תפקיד להודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, כל אחד עם החיבוק שלו, כל אחד במה שמתאים לו. עכשיו בא תפקיד, מה לעשות? ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. זה מעניין מאוד. שתל מאוד דומה לבחיי עולם נטע בתוכנו. עכשיו צריך לשתול את זה בלב, כמו עם זרע. זה לא קל. צריך לשתול, להשקוט, לעדור לפעמים. זה יכול ללכת לאיבוד גם אחרי שאתה חושב שזה עובד. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. איזה עיקר? שיש שם אלוה אחד ועבודה הזרה הזאת נגמרה וכו'. וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. אגב, מה זה והודיעו ליצחק בנו? ודאי שיצחק יודע על זה. אם להודיע פירושו to give an announcement, אז צריך להודיע את זה ליצחק. אם יודעים את זה 500,000 בני אדם, אז יצחק צריך להודיע לו את זה. הודיע לכולם, הרי כבר סיכמנו שהודיע. להודיע זה לכל אחד לפי דעתו. הוא הכי הודיע ליצחק. לא מבינים את זה בעברית מודרנית של הודיע. הכי הכי הודיע זה היה ליצחק. הוא הכי יודע את זה. הוא הפך את זה למודעות מוחלטת. הוא הגיע לבה האדם ידע. והודיעו ליצחק בנו. הלאה. וישב יצחק, מלמד ומחזיר. מלמד ומחזיר זה גם מלמד וגם משנן, אבל מלמד ומחזיר זה גם מלמד וגם מחזיר בין העיירות להביא תלמידים. מלמד ומחזיר, מחזר, הולך ממקום למקום, בתפקיד של אבא. יצחק אם כן מלמד ומחזיר. ויצחק הודיע ליעקב, ומינה הוא ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו. לפי דברי הרמב״ם בהמשך, ישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו, זה עדיין יצחק. הוא לימד את יעקב, אבל לא רק את יעקב, אלא את כל הנלווים אליו. עכשיו מגיעים ליעקב. יעקב אבינו לימד בניו כולם. אגב, זה ביטוי חדש. מה פירוש ודאי? גם יצחק לימד בניו כולם. גם אברהם. כן, אבל יש הבדל מעניין. אברהם לימד בניו כולם, פירושו הוא לימד גם את יצחק, וגם את מי זה בניו כולם? ישמעאל. אבל בעיקר, גם את כל הנלווים. זה ביטוי שהיה אצל יצחק. וזה כל מה שסופר אצל אברהם, זה ללכת ולעבור ולגלות לכל העולם. ליעקב כבר יש תפקיד חדש, מצומצם יותר. שמח יותר, אבל מצומצם וקשה יותר. ליעקב יש 12 ילדים ברוך השם. כולם מבית ספרינו. אין לו איזה אחד עשיו. ברוך השם. לכן אפשר לריב. מוכרים, לוקחים, קונים, הכל בסדר. והוא צריך ללמד את בניו כולם. כלומר, מצד אחד יעקב זוכה ל-12 בנים. הייתי מגדיר את זה בעברית אחרת, דבר מאוד מעניין. אברהם היה לו עבודה מאוד קשה, אבל בעצם אברהם לימד את כל מי שרצה ללמוד. היו הרבה כאלה שלא רצו. לא צריך. יצחק לימד את כל הנלווים אליו. הוא המחזר, ומי שרוצה מצטרף. יעקב צריך ללמד את מי? את כל בניו. ואם הם לא כל כך רוצים, אין מה לעשות. זו עבודה מסובכת. כלומר, המשפחה התחילה. נורא כיף, אבל הרבה יותר קשה. בעצם יותר קל להיות אברהם ויצחק מלהיות יעקב. כי אתה הופך את העולם, אבל רק מי שרוצה בא אליך. ליעקב אין ברירה, הוא חייב ללמד את בניו כולם. ולכן הוא צריך לעשות עכשיו דבר חדש. הנה הגענו סוף סוף. והבדיל לוי. הוא לקח את לוי והבדיל אותו. הבדלה. עוד רגע נראה. ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה. ישיבה. ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. ומי היה בישיבה של לוי? כל הבנים כולם. ישיבה מעניינת. לוי מובדל כדי לקבל אחריות על לימוד התורה של כולם. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אגב, כמעט שכחנו, מה בכלל הרמב״ם רוצה בפרק הזה בסוף? זה הקדמה לאיזה הלכות? עבודה זרה, מה אתה רוצה לך? מה הסיפור? רגע. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד. כל בני יעקב אחראים לזה שלוי ימשיך להיות לוי. למה? מה התפקיד שלו, אומר הרמב״ם, לדאוג שמה? שימשיך לימוד תורה בעם ישראל. זה לא הקדמה להלכות קורבנות. כשאני אומר לוויים, הדבר הראשון שחושבים עליו זה בית מקדש, קורבנות, כהנים. התפקיד לדאוג שלוי יהיה ממונה על זה שלא ישתכח הלימוד מישראל, כי באופן טבעי, ברגע שאתה עסוק בנחלה שלך, ויששכר בנחלה שלו, וכל אחד מושך לדומיננטיות שלו, צריך שבט שנמצא עם כולם. אגב, תרשו לי להעיר פה הערה שאולי תשנה קצת את התפיסה. גם הקורבנות שהופכות כאילו את לוי למנותק, זו טעות אחת גדולה בהבנה. כי כשאומרים קורבנות, ולצערנו אין לנו בית מקדש, אז אנחנו חושבים על אירועים רבי רושם גדולים, ודאי, זה באמת האירועים המיוחדים, זה עלייה לרגל, זה קורבן פסח, אתם יודעים מה, זה אפילו תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים. מה זה ה-80-90% מהיום בבית המקדש? מה זה עבודה היומיומית? זה אלפי 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 יהודים שבאים עם הצרות שלהם, עם קורבנות חטא, עם מנחת עני, עם קצת צולת. יהודים שיוצאים מתומתם, הזב בזובו והמצורה מצרעתו והזבה בזיבתה. זה הריכוז של כל הצרות. אתם יודעים מה התפקיד הראשון של הלוויים? להיות עובדים סוציאליים. הם אלה שמקבלים אותם. ועל הקורבנות הם מנגנים בחצוצרות. מה, סתם אופרה? אתם מבינים את הפסיכולוגיה? כשאני בא מהגליל כדי להביא את החטאת שלי ורק אני יודע את הסיפור והקדוש ברוך הוא, ומקבלים אותי עם ניגון, מה התפקיד של הנביא עכשיו, של הלוי, של הכהן? אלה הלוויים בבית המקדש. ואלה שלא בבית המקדש, מה עושים? הם נמצאים בערי המקלט של הרוצחים בשגגה. מה ההכשרה שלהם לקרימינלים? והשאר פרוסים בערי הלוויים שנמצאים בכל מדינת ישראל בשני עברי הירדן. והשאר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם בעצם היחידים שיכולים לספר לי בשבט ראובן מה המצב בשבט יששכר. סליחה, הם היחידים שיכולים לספר לי בשבט יששכר מה המצב בשבט יששכר. כי הם מכירים את הצרות שלי באמת. את הסיפורים שבאמת מגיעים לבית המקדש, עם העניים, עם המצורעים, עם המסכנים, רק הם יודעים. לא נשיא שבט יששכר. הם לא מביאים גלת צב, קורבנו, מזרקי כסף, 12 וכו' וכו' וכו'. הם מטיבים את הנרות ודואגים שעוד מישהו ידליק נר פה. הם מובדלים להיות ממונים. כל עניינם זה ילווה אישי אליי, אפילו ברמה הכי פרטית. בכאב של לאה לרצון לליווי של יעקב. אבל עכשיו זה מגיע לשיא. והיה הדבר, אולי עוד פעם הפסוק האחרון, המשפט האחרון, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד. זה התפקיד שלהם, שלא ישתכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. ביטוי מדהים ברמב"ם. אתם מבינים מה התפקיד? איך נעשית בעולם אומה שיודעת את השם? כל האומה לומדת תורה. אני רוצה לומר פה דבר חריף. זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו מבינים היום ישיבה. המושג ישיבה שאנחנו מבינים היום פירושו מקום מסוים של זמן מסוים של אנשים מסוימים. איך נעשית בעולם אומה יודעת את השם? על ידי שלא משתכח הלימוד מאף אחד. שבט לוי הוא זה שבכל שכונה אחראי על הישיבה השכונתית. כי מצוות תלמוד תורה, בשונה מהרבה מאוד, אולי מרוב, אולי כמעט מכל המצוות האחרות, שייכת לכל אחד ואחד מישראל. בין עני, בין עשיר, בין זקן, בין בעל ייסורים, בין יודע, כל אחד ואחד מישראל. זאת מצד אחד, המצווה הכי אליטיסטית, הכי אקדמית שיש. מה יותר נפרד ממצוות תלמוד? לך תבין את סודי התורה. אבל מאידך, אין מצווה כזאת עממית. אין דבר כזה. כל אדם חייב בתלמוד תורה. אז איך לא ישתכח הלימוד מישראל? אז ממילא לוי פשוט נמצאים בכל ישראל. הישיבה שהרמב"ם מתאר היא לא הישיבה שאנחנו מכירים, הישיבה המזרח אירופית שלפני 200 שנה שאנחנו ממשיכים אותה. והיא פרט מאוד חשוב שצריך ללמוד אותו בפני עצמו, דבר בעל חשיבות עצומה. אבל צריך גם לדעת מה תופעות הלוואי המסוכנות. היא יכולה להיות דבר מנותק. הישיבה שעליה מדבר הרמב״ם פה בפרק א' בהלכות עבודה זרה היא מה שגורם שתעשה בעולם ומה יודעת את השם. איך תעשה בעולם ומה יודעת את השם? על ידי שלא ישתכח הלימוד. ממי? מבני יעקב כולם. למה אברהם לא היה צריך לוי? כי הוא הרי לקח רק את אלה שנלוו אליו. אז מה אתם חושבים? אולי היה צריך איזה עוזר? בטח שהיה צריך. היה לו את דמשק אליעזר, והוא היה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אבל זה לא הרעיון של לוי. לוי הוא לא העוזר של יעקב. לוי הוא זה שאחראי על זה שלא יהיה עיר מקלט בלי לוויים. הוא אחראי על זה שלא יהיה שכונה, שלא יהיה מקום, שלא יהיה דבר שאין בו לימוד תורה. על זה שעם ישראל לרבבותיו, למאות אלפיו, למיליוניו, יעסוק בתורה. על להחזיר את מושג התלמוד תורה מהמקום האליטיסטי והמוקפא שלו, למקום המייצר אומה שיודעת את השם. זה תפקידו של לוי. זה דבר מופלא. הוא מובדל להיות ממונה. הרמב"ם ממשיך. ואנחנו תמהים, הרי הרמב"ם זה הלכות עבודה זרה להזכירכם. מה, זה פלאי פלאות, זה רקע היסטורי מדהים, אבל נחמד. ומה זה עושה פה? התחלת בימי אנוש, ופתאום התברר שהפתרון של הבעיות שהיו בימי אנוש, הוא לוי, שאין לו נחלה. איך הלכת לזה? מה קרה? הלאה, נמשיך. ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם. אתם מבינים מה הבעיה במצרים? אתם עוברים ישר לבעיות של המכות של פרו. אתם עוברים כשאתם מגיעים למצרים ישר לעבודת הפרך. נחמד מאוד, אבל עבודת הפרך התחילה ב-80 השנים האחרונות במצרים. היינו שם 210 שנים. אז מה היה ב-130 וכמה השנים לפניכם? אז כולם זוכרים שלא שינו שמם ולבושם. מה, והרמב״ם לא ידע את זה? הוא ידע חלק, הוא ידע, תאמינו לי שהוא ידע את זה. לא שינו שמה מול שונה מול בושם פירושו, אלה ששרדו. למה הם שרדו? כי לא שינו שמה מול שונה מול בושם, פילי פלאות. תמיד מזכירים את זה כדי להגיד כמה הגלות לא נוראי. עובדה שלא שינו שמה מול שונה מול בושם. חכמולוגים. לא שינו שמה מול שונה מול בושם אומר, למה נותרו רק 20%? כי למדו לעבוד כוכבים כמותם. היו שלא שינו, ברוך השם, ודאי, ודאי שרק הם שרדו, בטח. זה אנחנו יודעים מההיסטוריה. אבל מה קרה? לאט לאט, אין מי שעוברים בשכונות, אין מי שהופכים את שלא תשתכח הלימוד מישראל. אז מה יהיה? הרמב״ם נפלא, עד שערכו הימים לישראל ומצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. פרשנים אומרים שאין הכוונה ש100% מהשאר כן, חס וחלילה. אלא כמסה זה היה שבט לוי. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העמים ותאייתם. כמעט קט. הרמב״ם לא משתמש במושגים הפנימיים שחזל השתמשו פה, ממתת שערי תומעה, זה כמעט קט. עוד רגע ואנחנו מגיעים לשער החמישים של התומעה, חלילה. ומאהבת השם אותנו משומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו. איזה ביטוי. שמעתם מה עשה הקדוש ברוך הוא בעולם? הוא עשה את משה רבינו. אברהם הוא עמודו של עולם, ומאהבת השם אותנו משומרו את השבועה לאברהם אבינו, הוא סידר לו ממשיך. מי? הלוי הגדול. שבט לוי, משה רבינו, רבן של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבינו ובחר השם בישראל לנחלה, הכתירם במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עובדי כוכבים וכל התועים אחריה. האמת, זה היה יכול להיות פתיחה לכל ההלכות. למשל, הלכות נזקי ממון. מה רע בפתיחה כזאת יפה? בימי אנוש טעות טעות גדולה. והיה מבול והארץ מלאה חמס, וגנבו וחמסו. ואז נולד אברהם אבינו, והוא אמר שזה נורא והיום לגנוב ולחמוס, ואין משפט יקדש. אתם רוצים עכשיו פרק שלם, אני עושה אותו מאוד יפה. ואז בא משה רבינו ונתן להם דיני ממונות, ומאז יש נזקי ממון. פרק ב'. אני פותח לכם כל ספר ברמב"ם כך. קידושים, קידושים. מה שרוצים. נטילת ידיים, אני גם אעשה את זה ספר. מה אומר? למה זה פותח את הלכות עבודת כוכבים? רק עבודה זרה הייתה בעולם? לא היה גזל, לא היה חמאס, לא היה עריות, לא היה... מה הוא אומר? הוא אומר דבר מופלא. הוא אומר, אתה יודע למה בעולם יש עבודה זרה? כי העולם לא ייתן לוואקום להישאר וואקום. אם הוואקום הזה לא יתמלא, משהו ימלא אותו. בעולם שיש תורה לא תהיה עבודה זרה. אם יש עבודה זרה, סימן שאין תורה. יש תורה אצלי, בשטיבל. יפה מאוד. אז מה? אבל נשכח הלימוד מישראל. אם נשכח הלימוד מישראל, אז תהיה עבודה זרה. אם תהיה עבודה זרה, כמעט כך. והיו יעקב כמו כל העמים חלילה. מה אני אתחיל איתך עכשיו בלכות עבודה זרה על גודל האבן ועל מרקוליס ומה הדין של העבודה הזרה הזאת ומה הדין של העבודה הזרה הזאת ולא תטור אחר לבבכם, זה עבודה זרה? כן, אני אכנס לזה עוד רגע, כן. אבל איך מגיעים לזה? יש לי טיפול שורש אחד. תורה, 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 תורה ועוד פעם תורה. שלא תשתכח הלימוד מישראל. זאת לא מצווה אליטיסטית לגדולי עולם. זאת מצווה שאין אחד שפטור ממנה. זה אגב ייחודנו בתלמוד תורה. זה ייחודנו. כשאומרים עם הספר, תמיד מציירים איזה גודל ישראל ליד זה. איזה גאון עולם שידע הכל. חבל, זה הורס את הביטוי. המאפיין הכי גדול של עם הספר, והרבה עמים עמים מתפללים. אבל שכל יהודי לומד, שכל אדם שייך לתלמוד תורה, שהאקדמיה הזאת היא לא אקדמיה, אלא המציאות הכי חיה, הכי פשוטה, זה לוי. שבט לוי הוא מה שהופך את התלמוד תורה למציאות הכי קיימת, שלא תיתן לעבודה זרה לפסות בעולם. אחרי ההקדמה הזו אפשר להיכנס ללכות עבודה זרה ממקום לגמרי אחר. אתם יוצאים לדרך, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במדבר, תזכדו את כולם, תלכו בדרך ותזכרו שבכל המקומות נמצא שבט לוי. אתם עוד לא נמצאים בארץ, בסוף הספר אני אספר לכם על חלוקת הארץ ועל ערי המקלט, זה יהיה עוד אצלנו בספר בפרשת מסעי. אגב, רבים מהמפרשים תמהים למה חלוקת ערי המקלט לא נמצאת בנחלות, ביהושע, בדברים. מה זה עושה פה, במסעי? פרשנים רבים תמהים בזה. התשובה היא ברורה. כי ערי המקלט לא מעניינים אותי. מעניין אותי התפקיד והיחס בין הלוויים לבין בני ישראל, והם צריכים לשמש בערי המקלט. כל הספר עוסק בעם שלא מפסיק להיעשות אומה יודעת את השם. כל הספר עוסק באיך ממשיכה היצירה הזאת. באיך לא נותנים ללוי להיעלם, ואיך לוי לא מנתק את עצמו. אגב, זה תרתי דסתרי לומר לוי מנתק. כי אם לוי מנתק, הוא לא לוי מלווה. אם יש לפעמים כאב בעולם, בלי לפרט, כולנו יודעים אותו, כולנו מרגישים, הוא שיכול להיות נתק. בין הלוי אשר בשעריך לשעריך. לא חשוב למה. כשזה מתרחש, אז לא הלוויה לא מתפקדת. אז ראובן ושמעון ולוי ויהודה ואף אחד לא יכול לתפקד. לאה קוראת לכל אחד מהבנים בשם שלו. כי תמיד אבא ואמא נותנים את השם של הילד. מי יותר מאבא ואמא מכיר את הילד? ללוי קורא הקדוש ברוך הוא לוי, ללוי קורא עם ישראל לוי. לוי הוא לא הכוח הספציפי הזה או הכוח הספציפי הזה, לוי הוא ההתייחסות לכל הכוחות. אגב, לוי יכול להיות לוי רק אם הוא מכיר את כל האיברים ויודע להעריך אותם. הוא לא יכול להיות אחרת לוי. אני אומר פה דברים שצריך לפתח אותם הרבה מאוד ולחשוב עליהם באופן מאוד מעשי. זה יכול להיות קצת מהפכה חברתית. אבל הלוי הוא המציאות הכי חברתית שיש בעולם. הוא המובדל להיות המלווה. אגב, המפרשים שואלים מאיפה הרמב״ם מכיר את הישיבה הזאת שהוא מתאר. האם זה רק תיאור יפה מאוד היסטורי של הרמב״ם, או שיש לו איזשהו מקור. והמפרשים נוהגים להוביל כאן לדברי הגמרא במקור 4 במסכת יומא. דאמר רבי חמא בר רבי חנינא, מימיהן של אבותינו לא פרשה, או בנוסחאות אחרים לא פסקה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר לך ואספת את זקני ישראל. רגע, אז מי זה הישיבה? נו, זקני ישראל. מה זה לך ואספת? מאיפה? לך תביא אותה מכל המקומות. אז איפה הישיבה הייתה? בכל המקומות. ישיבה עמהם! ישיבה עמהם פירושו שבכל רחוב זה היה. לא היה בניין גדול שקראו לו ישיבה. עכשיו לך תאסוף את כל הזקנים, דהיינו הלוויים של עכשיו. הרמב״ם אגב יאמר בהמשך, שלוי זה יהיה לא רק לוי, אלא כל מי שמוכן להפוך ללוי, ובאמת נשאו ליבו להיות לוי, הוא יהיה לוי. ובלבד שהוא מבין את חובתו כלפי כל האיברים, וכל האיברים את החובה כלפיו. והאינטראקציה הזאת מתקיימת. נמשיך רגע את הדברים בגמרא, היא נפלאה. לא פסקה, לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר, לך ואספת את זקני ישראל. היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר עוד פעם, מה? אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אז איפה נמצאים החבר'ה? מפוזרים. צריך לאסוף אותם. ועכשיו הולכים אחורה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה. וזה הרמב"ם מביא את הכל. שנאמר באברהם זקן בא בימים. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה. שנאמר ויהי כי זקן יצחק. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה. שנאמר ועיני ישראל כבדו מזוקן. הוא רואה את הזקנה תמיד כזה קנה חוכמה. אליעזר עבד אברהם, כנראה מה הוא זכה יותר מכולם? זקן ויושב בישיבה היה. שנאמר ויומר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו. אמר רבי אלעזר שמושל בתורת רבו. הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר, שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. ושם מופיע ביטוי שלא יאמין. אנחנו, המילה ישיבה מוכרת. עכשיו נצטרך לדון אם היא מוכרת, היא ודאי לא הישיבה שאנחנו מכירים. ודאי. אבל רבנו חננאל מגדולי הראשונים מסביר את המושג יושבים בישיבה. מה זה יושבים בישיבה? רבנו חננאל באותיות קטנות קטנות על הדף. פה הגדלנו אותם קצת, לא שמים לב אליו שם כשרואים את זה בדף, בדף כפחד ביומה. מדהים. זקנים יושבים בישיבה, מה זה ישיבה? כלומר, שכינה עמהם. הגדרה מרתקת לישיבה. שכינה עמהם. כיוון שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. מישהו צריך להזכיר את זה לכולם. זה תפקידה של הישיבה. הישיבה מגלה את השכינה שנמצאת בכל מקום ומקום. כשיצחק אבינו עומד לפרוש, אתם זוכרים שיש רעב בארץ, ויצחק אבינו יורד לגרר בדרך לבאר שבע, נכון? והוא מגיע ורוצה לרדת למצרים, כמו אברהם ברעב. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תרד מצרימה. ואז מופיעה מילה מעניינת, שכון בארץ. אומרים חזר שני פירושים. שכון בארץ, עשה שכונה. נטע, זרע, ומה באמת יצחק עושה? ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא מאה שערים. פירוש שני, שכון בארץ, אומרים חז"ל, שכון בארץ, אשרי שכינה. ומה באמת היה? באים אבימלך ופיחול, שכבר רבים איתו כל הזמן, והוא הולך, אז יצחק שואל אותם, כשהם באים אליו, תגידו למה באתם, מדוע באתם אליי ואתם שניתם אותי, זוכרים מה הם עונים לו? ראו, ראינו, מה? כי היה, מה? השם עמך. תשמע, השכינה אצלך זה בניגלה. קדוש ברוך הוא אמר לו, שכון בארץ, לשכון בארץ יש שני פירושים. שכונה ושכינה, זה דבר אחד. השכינה צריכה להיות בשכונה. כי אם השכינה נמצאת בתקצוב של משרד הדתות, אז זה שכינה לפי תקציב. מה יקרה כשישנו את הסל? זה שכינה מותנית. שכון בארץ זה שני הדברים ביחד. ויצחק עושה ישיבה. על אברהם כתוב שהוא היה מלמד והכל. אברהם קורא בשם השם אל עולם. על יעקב מופיע שהוא עם הילדים. תמיד שאלתי את עצמי איפה זה מופיע אצל יצחק. אני חושב ששם. שם הוא נמצא הרי. שם הוא מתגורר המון זמן. בבארות. ואחרי זה הוא נשאר, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. ומה הוא עושה שם? משכין שכינה ועושה שכונה. זה דבר מופלא. ואת זה מעבירים לשבט לוי, וזה תפקידו של לוי. הרמב״ם אומר את זה מפורש, ובזה אני עומד. הרב קפח אגב שואל על מי שמביאים תמיד את הגמרא הזאת כמקור לדברי הרמב״ם, הוא אומר פה כתוב שהייתה ישיבה בימי אבותינו. אבל הרב קפח זכר צדיק לברכה שואל בפירושו לרמב״ם, נכון, הוא אומר זה לכאורה הגמרא הזאת לא אומרת מקור שלוי היה עסוק בזה. שאלה טובה. איפה הרמב״ם ראה את לוי? לעניות דעתי שמה ניתן לומר שהרמב״ם ודאי מדבר פה על לוי כדי להגיע למשה. ודאי. אבל כשהרמב״ם מדבר על לוי, הרמב״ם לשיטתו שלוי זה לא רק לוי הפיזי, אלא שלוי זה מי שמקבל את התפקיד הזה. וכך מסיים הרמב״ם את הלכות שמיטה ויובל. למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? את זה הרמב״ם אגב מביא לא כשהוא עוסק בהלכות לוי. שם הוא עוסק בסוף הלכות שמיטה ויובל, וכמה חשובה נחלת ארץ ישראל והעיסוק בארץ ישראל. אומר הרמב״ם בסוף, נו אז אם כל כך חשוב לעסוק ביישוב ארץ ישראל, אז למה הלוויים לא זכו לזה? מפני שהבדיל, סליחה, שהובדל, אתם שמים לב לביטוי ברמב״ם עוד פעם? כמו הבדיל. הובדל לעבוד את השם ולשורתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. כל הסיבה שהוא מובדל מפני שהוא צריך בפועל להורות משפטיו הצדיקים לרבים. הוא עובד החינוך הציבורי. שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. לא עורכים מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. אלא הם חיל השם שנאמר ברך השם חילו. והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. רבים הביאו מכאן כיוון כזה שמי שהוא כמו לוי, אז הוא לא צריך לעסוק במלאכה. ממילא הוא יכול לזכות להתפרנס מן הציבור. והביאו מכאן קושייה גדולה על הרמב״ם שאוסר על לומדי התורה להתפרנס מן הצדקה. שיטת הרמב״ם הידועה שפעם דיברנו עליה. ממשיך הרמב״ם. ולא שבט, וכאן יהיה התירוץ. ולא שבט לוי בלבד. אלא כל איש ואיש, אגב נרתק הביטוי ברמב״ם עכשיו, מכל באי העולם, זה ביטוי מרתק שלא ניכנס לעיונו עכשיו. הוא אפילו לא מדבר פה עכשיו על עם ישראל. אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל, עוד פעם זה הביטוי, לעבוד את השלעבוד, לעמוד סליחה לפני השם לשורתו, ולעובדו לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. ויהיה חלקו ונחלתו, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. הרדבז, הפרשן הגדול על הרמב״ם, הרדבז אומר פה במקום, לא הבאתי אותו בפנים, הרדבז אומר פה במקום, ודייק רבינו. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, היינו שהוא בתנאי שלא יטיל עצמו על הציבור. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו. זאת אומרת, מספיק לו המעט. הוא מוותר על החשבונות הרבים ועל הרווחים הגדולים, הוא מסתפק במעט שהוא מתפרנס מעצמו. אלא מה, כל ימיו הוא ישאל את עצמו, כל החבר'ה ישאלו אותו, למה אתה צריך לחיות כל כך ברמה נמוכה, אתה יכולת להיות פי אלף? השם הוא נחלתו. כמו שזכה לכהנים הלוויים, ייתן לו הקודש ברוך הוא. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. ודוד הרי לא היה לוי. והוא אומר, השם מנת חלקי וחוסי. אתה תומך גורלי. נכון? והוא גם זכה ממה שהוא זכה. שורה האחרונה ובה אנחנו עומדים בדברים. נדמה לי שהפתיחה של ספר במדבר מבקשת לתאר בדרך לארץ את האינטראקציה בין כל אחד ואחד לנושאי התורה והתורה. עיקר עולמו של לוי הוא להורות משפטיו הצדיקים לרבים. וההוראה של משפטיו הצדיקים לרבים היא תפיסה חברתית שלמה בעולם. האחריות על זה שהסוגיה הזאת תהיה הסוגיה החברתית מוטלת על שבט לוי. והאחריות על קיומו של שבט לוי מוטלת על עם שלם. ההקדמה להלכות עבודה זרה ברמב״ם לא באה לעניות דעתי אלא כדי לומר דבר אחד. לכשתבדוק למה בני אדם שוכחים את זהותם ומחפשים כל מיני אלילים אחרים, אלילי רוח ואלילי זהב. יסוד הדברים נמצא בהאם היה מי שדאג לזה שהחברה תהיה חברה של תלמוד תורה. האם היה מי שסידר את הקישור הזה כל הזמן? חז"ל אומרים, בזה אני עומד לגמרי, חז"ל אומרים שכשאדם אחרי 120 מגיע למעלה, אז שואלים אותו כמה שאלות. שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, עסקת בפריה ורביה, ציפית לישועה, קבעת עיתים לתורה. במקום אחר בחז"ל כתוב שתחילת דינו של אדם כאשר הוא מגיע למעלה, אין תחילת דינו של אדם נדון אלא על דברי תורה. שואלים בעלי התוספות, אז מה הנושא הראשון? המסע ומתן? איך התנהגת חברתית? שאלה מאוד עקרונית. האם נסעת ונתת עם חבריך באמונה? קיימת את העולם? או שהשאלה הראשונה היא על דברי תורה? כי הרי לפי הסדר שאמרנו בדרשה הראשונה, זו שאלה שלישית, רביעית. מתשובת התוספות משמע שהתשובה היא כזאת. השאלה הראשונה ששואלים אדם, ודאי לא האם עסקת בתורה. מה שווה שתעסוק בתורה אם אתה שקרן. ודאי שהשאלה הראשונה היא האם אתה ישר, האם אתה רמאי. ודאי שבן אדם לחברו, ודאי שדרך ארץ קדמה לתורה, ודאי. אבל אז כשמגיעים לטיפול השורש ורוצים לשאול למה חברה לא נושאת ונותנת באמונה? למה חברה לא מעניין אותה והיא כבר לא רוצה לעסוק בפריה ורביה חלילה? אין תחילת דינו של אדם ואין תחילת דינה של חברה נדון אלא על דברי תורה. כשאתה רוצה לעשות את טיפול השורש, אל תשאל למה לוואקום נכנסה עבודה זרה. תשאל למה היה וואקום. הוואקום היה כי הוא לא נתמלא. והמילוי שלו היה צריך להיות תלמוד תורה. זה דבר מופלא. לעולם נחול חג השבועות כשאנחנו בפרשות הפותחות את ספר במדבר. לעולם חג השבועות יזכיר לנו את השונה מבין כל הרגלים, קודם כל בכך שלחג השבועות מגיעים לא כי בית הדין קבע תאריך, גם לא כי הקודש ברוך הוא קבע תאריך, אלא כי כל אחד ואחד מאיתנו ספר 50 יום מהיציאת מצרים שלו והגיע לזמן מתן תורתנו. לעולם יחולו הפרשות האלה שבהם כל אחד ואחד שואל את עצמו, איפה אני ואיפה הלוי ואיפה האינטראקציה ביניהם. זאת לא שאלה שהקודש ברוך הוא יכול לענות עליה כמו בפסח. זו לא תשובה שהקודש ברוך הוא יכול לתת עליה את התשובה. זה הכל בידי שמיים חוץ מזה. החיבור הזה של פרשיות תחילת ספר במדבר של חג השבועות אולי גם יכולים לפתוח לנו פתח של חשיבה על הישיבה, על הישיבה שלא פרשה מימי אבותינו, ואולי עם כל קיומן של רבות היא עדיין צריכה חיזוק. ערב טוב, חג שמח ומבורך, שבת שלום, ושנזכה לקבלת תורה.